אלה אין סוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה, ולא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. הפרק הקודם היה קריר משהו. דיברנו על האפס המוחלט, אפס קלווין, ולמה עיקרון אי-הוודאות של אייזנברג לא מאפשר אותו. אייזנברג אומר לנו שבעבור חלקיק כלשהו, כל חלקיק, ככל שנדע יותר טוב את המיקום שלו, כך נדע פחות טוב את המומנט שלו. ולהפך, כל מוחלט משמעו כל החלקיקים עומדים קבועים במקום. אפס מומנט מצד אחד ומיקום קבוע מהצד השני. זה פשוט בלתי אפשרי. ולכן יש להם מומנט מסוים. לכל החלקיקים, לא משנה כמה נקרר אותם. מה שמונע מאיתנו, להגיע לאפס המוחלט. המשכנו מלדבר על תורת השדה הקוונטית. כל חלקיק הוא תנודה בשדה משלו. דיברנו על שדה האלקטרון, דיברנו על שדה הקוארק, וכן הלאה. אנחנו בוחנים אנרגיה אפלה, את האנרגיה של הוואקום, אבל אנחנו יודעים שגם בוואקום, יש את כל השדות האלו, עקרונית, בהגדרה, עם ערך אפס. אבל הם לא יכולים להיות במצב של אפס קלווין. הם יכולים להיות, לכל הפחות, במצב אפס אנרגיה, שעדיין מכיל תנודות מסוימות בגלל עיקרון אי-הוודאות של אייזנברג. התוצאה, חלקיקים וירטואליים, שמופיעים ונעלמים כל הזמן. הוואקום עצמו מבעבע בחלקיקים וירטואליים כאלו. אבל מה הם עושים? והאם הם יכולים להסביר את ההתרחבות המואצת של היקום? בואו נחשוב על זה. אם הוואקום הזה מייצר אנרגיה מתוך כלום, האם אין פה הפרה של חוק שימור האנרגיה? לא אמור להיות חוק בסיסי ביקום לפיו אנרגיה לא יכולה להיברא מאפס? אם אני רץ עכשיו, אני לא מייצר את האנרגיה לריצה מאפס. אני ממיר אנרגיה כימית שנמצאת בקשרים שבשומנים שלי ובסוכרים שלי לאנרגיה קינטית. אם אנחנו מייצרים חשמל, אנחנו ממירים אנרגיה מצויה בקשרים של הפחם לאנרגיה אחרת, לאנרגיית חום שמובילה לאנרגיה קינטית שמזיזה את המגנט שמסתובב מייצר אנרגיה חשמלית. יש כאן שימור אנרגיה. האנרגיה לא נולדה בנפט או בפחם. היא תוצר של, אם נסתכל על נפט נגיד, של בעלי חיים שמתו מזמן, והם קלטו את האנרגיה מבעלי חיים אחרים, שנגיד קלטו אותה מהשמש. אם זה פחם, אז אולי עצים שקלטו אותה מהשמש. לא משנה. אנחנו יכולים ללכת בשרשרת האנרגיה הזאת עוד ועוד אחורה, עד להיתוך מימן להליום בליבת השמש לפני המון המון שנים. אנחנו יכולים, תיאורטית, לעקוב אחרי כל פיסת אנרגיה וחומר מראשית היקום ועד היום, לא? נשמע די פשוט. כאילו, תיאורטית. איך הוואקום הזה מייצר אנרגיה משום דבר אם ככה? אין כאן הפרה של חוק שימור האנרגיה? האנרגיה שכרגע אני משתמש כדי לדבר אליכם, אני יכול לעקוב אחריה תיאורטית עד לליבת השמש. מה קורה עם האנרגיה של הוואקום? מאיפה היא מופיעה? טוב, ברוכים הבאים השווים למכניקת הקוונטים, בה שום דבר לא הגיוני והכל מוזר. אז האמת היא שלא. אין כאן הפרה. התשובה המבאסת היא שהמשוואות שמנבות את קיומם של החלקיקים הווירטואליים כבר לוקחות בחשבון את חוק שימור האנרגיה. חוק שימור האנרגיה נאפה לתוך המשוואות האלה, אם תרצו. זו תשובה מתחמקת קצת, אז בואו ננסה תשובה יותר רצינית. או שיותר כיפית לאנשים שהם לא מתמטיקאים כמוני. האנרגיה שנוצרה באינטראקציות בין החלקיקים הווירטואליים נשאלה מתוך האנרגיה של הוואקום לפרק זמן הקצרצר הזה האפשרי לפי עיקרון אי-הוודאות. החלקיקים האלו מאיידים אחד את השני מבלי שהם יוצרים חלקיקים אמיתיים ולכן בפועל אין כאן הפרה של אנרגיה. היה 0 לפני כן, עכשיו יש פלוס 1 ומינוס 1, זה עדיין 0. עכשיו, אם החלל הריק מייצר אנרגיה, האם הוא גם לא אמור לייצר מסה? אנחנו יודעים ש-E שווה ל-MC בריבוע. אנרגיה שווה למסה. אם האנרגיה שם היא לא 0 מוחלט, כי אין 0 מוחלט, האם לא אמורה להיות שם מסה מסוימת? גם בוואקום? התשובה? סוג של. לוואקום יש אפקט כבידתי מסוים, כי האנרגיה שלו היא לא 0. אבל תשימו לב, חלקיקים הווירטואליים האלו מופיעים ונעלמים באופן אקראי, כלומר, בכל מקום ביקום באופן אחיד. אז המסה המזערית שהם מייצרים בגלל האנרגיה מפוזרת באופן אחיד בכל היקום. מה שאומר שבנטו לא נוצר לנו כוח משיכה בין אזורים שונים. זה בדיוק אותה הסיבה שאנחנו נמשכים לכדור הארץ באותה עוצמה, לא משנה איפה אנחנו נמצאים עליו. דימוי אחר, בואו נגיד שיש לנו כדור על שולחן, והכדור לא נופל כי השולחן ישר. אם אני עכשיו מוסיף גובה לשולחן, הכדור לא בטוח ייפול. אם אני אוסיף את הגובה הזה באופן לא אחיד, נגיד אני ירים רק את הרגל הימנית, אז הכדור יתגלגל וייפול. אבל אם אני מרים את כל השולחן בצורה אחידה, הכדור יישאר כמו שהוא. בדיוק אותו דבר כמו עם הכבידה. אבל כאן העסק שלנו מתחיל להיות מעניין. האנרגיה מסה הזו של הוואקום שונה מאפס, אמורה להוביל לעקמומיות מסוימת, שונה מרחב כולו. בואו נקביל את זה לדו מימד בכדור הארץ. לא משנה איפה אנחנו נמצאים, המסה שלנו זהה, המשקל שלנו זהה, וכדור הארץ עקמומי. הוא כדור, בכל זאת. אז האם גם ליקום יש גיאומטריה סגורה? גיאומטריה סגורה פירושה שאפשר לטוס מספיק זמן לכיוון מסוים ולחזור לנקודת ההתחלה. מצד אחד, נשמע הגיוני. מצד שני, כל המדידות של היקום אלו שהעקמומיות שלו היא שטוחה. שטוחה, דיברנו על זה בפרק על אנרגיה אפלה. שטוחה בצורה כמעט מושלמת. זה מוזר. אבל זה לא הכי מוזר. אם יש אנרגיה מסוימת לוואקום, והאנרגיה שווה למסה, אז לא רק העקמומיות צריכה לעניין אותנו. הרי שאם יש מסה בכל הוואקום שביקום, זה לא אומר שהיקום אמור לקרוס לתוך עצמו, לתוך כל המסה הזאת? אז בואו נבחן את זה. אנרגיית הוואקום הזו נמצאת שם, באמת, על זה אין ויכוח. אם יש אנרגיה, ואנרגיה שווה למסה, אמור להיווצר כוח משיכה. אז מה שאנחנו רואים זה כוח דחייה. אני מזכיר לכם למה אנחנו פה. אנחנו מדברים על אנרגיה אפלה. כוח דחייה, התפשטות מואצת של היקום, לא קריסה. בואו נכניס את כל הנתונים האלו שיש לנו על היקום, על קצב ההתפשטות שלו ועל הכבידה, על האנרגיה האפלה, למכונה המטורפת שנקראת משוואות השדה הקוונטיות. המכונה שלנו עושה קצת רעש, מוציאה אשן, ומכריזה 42. טוב, ברצינות. המכונה מכריזה, היקום אמור להתפשט בקצב מואץ. אבל למה? למה שאנחנו מכריסים את כל הנתונים האלה, מה שאנחנו מקבלים זה יקום שמעץ את ההתפשטות שלו? או, יש עוד גורם שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, מעבר למסה של האנרגיה של הוואקום. הלחץ. אתם אולי זוכרים את זה מהפרקים על אנרגיה אפלה, אבל בואו נראה את זה מהעיניים של מכניקת הקוונטים. תורת השדה הקוונטית של הוואקום מכתיבה שהלחץ של הוואקום תמיד שלילי ושווה בדיוק לפי 3 מהערך של המסה. יש לנו מינוס 3 בגלל הלחץ ופלוס 1 בגלל האנרגיה. בנטו יש לנו מינוס 2, כוח דחייה. התוצאה, יקום מתפשט. ככל שיש לנו עוד וקום, הנוצר מההתפשטות של הוואקום הזה עצמו, יש לנו עוד מינוס שתיים כאלו שממשיכים לדחוף את היקום. זהו קצב ההתפשטות המואץ של היקום באופן אקספוננציאלי. אז מה לגבי אנרגיית הוואקום הזו? לי לפחות היא נשמעת מוזרה. זה אומר שאם אני אשים וואקום במעבדה, אני אמור להיות מסוגל למדוד את האנרגיה והלחץ שמייצרים החלקיקים הווירטואליים האלו. לא? אני אשים את הצנצנת עם הוואקום שלי מהפרק הקודם, ונסתכל מה קורה בה. ב-1948 הפיזיקאי ההולנדי קזימיר העלה רעיון מדהים איך לבחון את זה. לא עם צנצנת, משהו טיפה שונה. הוא הציע לשים בתוך וואקום שני לוחות מוליכים, הנמצאים כל כך קרוב אחד לשני, כל כך קרוב, שרק פוטונים וירטואליים יכולים להתקיים שם. אם קווארק רוצה להיכנס, הוא לא יכול, הוא שמן מדי. המרווח ביניהם הוא עד כדי כך צר. מחוץ ללוחות האלו, בוואקום החיצוני למרווח הצר, כל החלקיקים הווירטואליים יכולים להתקיים. כולל חלקיקים וירטואליים של חלקיקים גדולים יותר מפוטון. נוצרים לנו חלקיקים וירטואליים מחוץ ללוחות, לעומת חלקיקים וירטואליים בתוך הלוחות. החלקיקים בחוץ כבדים יותר. הפרשי הלחצים האלו אמורים להוביל למצב בו הלוחות נצמדים אחד לשני. עכשיו זה ניסוי מאוד מסובך, כי רמות הדיוק פה הן מטורפות. לכן, רק בשנת 1996 הצליחו לבצע את הניסוי בפועל. התוצאה הייתה בדיוק כפי שציפו. הלוחות התקרבו בדיוק באותה עוצמה והצורה שעולה ממשוואת תורת השדה הקוונטית בהקשר של חלקיקים וירטואליים. בניסוי אפילו מדויק יותר, בשנת 2011 הצליחו להראות אור שנוצר בוואקום הזה. ממש לראות הבזק של חלקיקים וירטואליים. עכשיו, מה שכן צריך להגיד, שהניסויים האלו לא הצליחו לנבא בצורה מושלמת את הכוח המוחלט של אנרגיית הוואקום, אלא רק את הכוח היחסי שלה לעומת מערכות אחרות. אז מה הכוח המוחלט של אנרגיית הוואקום? יש לנו שתי גישות להבין את הכוח של האנרגיה האפלה. השיטה האמפירית, והשיטה התיאורטית. את התוצאות האמפיריות, ההתפשטות המואצת של היקום, האנרגיה האפלה, כבר ראינו. זה אומר שהכוח של האנרגיה של הוואקום ממש ממש זניח. אמנם זה 70% מכל מה שיש ביקום, אבל צריך לזכור שיש המון וואקום ביקום. אנחנו מדברים על 1 חלקי 100 מיליון ארג לסנטימטר מורכב, שארג זה עשירית ממיליונית הוואט. כלומר, הניבוי האמפירי שלנו מראה אנרגיה קטנה בצורה מגוחכת לכל סנטימטר מורכב של וואקום. אבל זה מספיק בשביל להוביל להתפשטות מואצת, כי יש המון המון וואקום. אוקיי, מעולה. בואו נבחן בשיטה התיאורטית. אם התוצאה של משוואות תורת השדה הקוונטית ינבו גם כן 1 חלקי 100 מיליון ארג לסנטימטר מורכב, סיימנו. החישוב התיאורטי יצא טיפה גבוה יותר. גבוה ב-120 סדרי גודל. לפי המודל התיאורטי, לכל סנטימטר מורכב של ריק אמורה להיות אנרגיה השווה לכמה טריליוני 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 ג'אול. זה מטורף. מטורף. הניגוד המטורף הזה בין מה שהתיאוריה שלנו מנבט לבין המציאות הוא אחת החידות הגדולות ביותר של הפיזיקה. למרות שתורת השדה הקוונטית היא אחת התורות המדויקות ביותר במדע, אחת התורות שנבדקו הכי הרבה פעמים והביאו את התוצאות הכי מדויקות, נראה שבניבוי של הערך המוחלט של אנרגיית הוואקום היא טועה. ובגדול. אין לנו עדיין את התמונה המלאה. יש לנו בעיה. מה בעיה? יש לנו אסון. הפער הזה בין התיאוריה לממצאים האמפיריים מכונה הקטסטרופה של הוואקום. איך התיאוריה הכי מדויקת בפיזיקה הניבה לנו את אחת התוצאות הכי לא מדויקות ביקום, תרתי משמע? זוהי הקטסטרופה של הוואקום. החלקיקים הווירטואליים שמופיעים ונעלמים בוואקום, כתוצאה מעיקרון אי הוודאות של אייזנברג, במצב אפס אנרגיה, שהוא לא אפס, לא הקור המוחלט, הערך הזה נמוך ב-120 סדרי גודל מהערך התיאורטי. לפי התיאוריה, אנרגיית הוואקום אמורה להיות עוצמתית באופן היסטרי. עכשיו, החלק האמפירי, דיברנו עליו בסדרת הפרקים של הטופ דאון בעבר, והוא נראה נכון. לא נראה שטעינו במדידת קצב ההתפשטות של היקום ב-120 סדרי גודל. אז בואו נסתכל על התיאוריה. מאיפה הגענו למספר המטורף הזה? מנקודת המבט של תורת השדה הקוונטית, כל נקודה בחלל מלאה בכל השדות הקוונטיים. אפשר לחשוב על זה כמו על לחם ספוג בחמאה, ששמו עליו ריבה אז הוא גם ספוג בריבה. השדות האלו בכל מקום, ממרח לכל חלקיק תת אטומי. כל תנודה בממרח או בשדה מייצגת חלקיק מסוים. במצב האנרגיה הנמוך ביותר, יש לנו עדיין תנודות מסוימות המתאימות למצב של היעדרות חלקיקים. זוהי האנרגיה של הוואקום, מצב אפס האנרגיה. זהו מצב של, זה מצב שאין בו אנרגיה, מצב בלי חלקיקים. עכשיו, במצב הוואקום יש לנו ממש הגדרה לכמה אנרגיה יש לכל חלקיק. קבוע פלנק, שזה מספר קטן בצורה מגוחכת, חלקי 2, כלומר אפילו קטן יותר, כפול התדר של הגל של החלקיק שאנחנו מסתכלים עליו. זו כמות אנרגיה מזערית, ממש מזערית. וכאן מתחילה הבעיה. במצב של וואקום, כל תדר אפשרי, וכל נקודה בחלל, כל נקודות בחלל, חייבות להיות בעלות רמות האנרגיה האלו. אם ננסה לחשוב על רמת האנרגיה של הוואקום המוחלט, אנחנו צריכים לסכום את כל רמות האנרגיה המזריות, האפשריות בכל אחד מהתדרים השונים, בעבור כל השדות. עכשיו, יש כל כך הרבה תדרים וכל כך הרבה צירופים, שזה לא בושה לקרוא לזה אינסוף. אם ניקח את כולם בחשבון, ועל אף שלכל אחד מהם יש רק אנרגיה ממש ממש מזרית, אנחנו מהר מאוד מגיעים למספרים עצומים. אינסופיים ממש. התוצאה היא שיש לוואקום אנרגיה כמעט אינסופית. זה נשמע קצת בעייתי, לבינתיים לפחות. אולי נגיע לדבר על זה בהמשך. עכשיו, בואו ננסה להכניס טריק מסוים למשוואות, שיפתור לנו את הקטסטרופה. בואו נסתכל על השדה האלקטרומגנטי. נבחן שם את הפוטונים הווירטואליים שנוצרים שם. האם יש תדר מקסימלי לפוטונים שיכולים להיווצר? במצב הזה, הסכום של הקומבינציות השונות שלהם, כפול האנרגיה המזרית של כל מצב, יהיה סופי. יש לטריק הזה היגיון מסוים. זוכרים שבתחילת הפרק הקודם דיברנו על טמפרטורת פלנק ועל למה אי אפשר לעבור אותה? אי אפשר לעבור אותה כי התדר שם כל כך גבוה, אורך הגל כל כך נמוך, עד שאורכי גל מגיעים לו גודל פלנק. מאחר ואין הגדרה פיזיקלית למתמטיקה בגדלים הקטנים מגודל פלנק, הפיזיקה שלנו כבר לא עובדת בטמפרטורות הכל כך גבוהות האלו. אין משמעות לתדרים כל כך קיצוניים. יש לנו גבול עליון על התדרים שיכולים להפיק הפוטונים הווירטואליים. אם נסכום כעת את כל התדרים, אנחנו מקבלים מספר סופי. אבל מספר סופי גדול מאוד מאוד. זה יוצא 10 בחזקת 112 הרץ בסנטימטר מעוקב. זה אומר שבקוס של וואקום, יש מספיק אנרגיה בשביל להדות את כל האוקיינוסים בכדור הארץ. איי, זה לא הולך לנו, זה לא הולך לנו. בואו נעשה לתקוף את זה מזווית אחרת. אמרנו קודם שמה שחשוב ביקום זה הפרשי הכוחות. הרי לא אכפת לי מכוח המשיכה בכדור הארץ, כי אני כבר נמצא בו. באותה מידה, אם לכל היקום יש אנרגיה עצומה בוואקום, אז זה בכל היקום. השולחן עם הכדור שלנו יכול להיות מאוד גבוה, אבל הוא ישר. זה לא אמור להשפיע על השדה. זה פשוט אומר שמצב אפס האנרגיה בכל היקום הוא הרבה הרבה מעל האפס המוחלט. וזה לא משנה, כי גם ככה אי אפשר לרדת למטה. זה פשוט אומר שהאפס שלנו מוגדר מחדש. זה הכל. לא אכפת לי אם אני רץ 100 מטר בתל אביב, בגובה פני הים, או בירושלים כמה מאות מטרים מעל פני הים, ונתעלם מהעליות של ירושלים. לא אכפת לי, כי נקודת האפס היא אותה נקודה. זה, אני לא אומר שהמרוץ בירושלים קשה יותר או קל יותר, אני רק אומר שאם יוצאים מאותו גובה וחוזרים לאותו גובה, ובאמצע עושים את אותם שינויי גבהים, זה לא משנה. אם אנחנו מגדירים את האפס מחדש, אנחנו מקבלים שהכל יחסי. המרחב יחסי לעצמו, והכל בסדר. אייזנברג מרוצה, כולם רגועים, והצלחנו לקבל מצב בו אין לוואקום אנרגיה אינסופית. אבל ככל שהרגענו את אייזנברג יותר, כך הגיע פיזיקאי אחר, והוא כועס. לפיזיקאי הזה קוראים אלברט איינשטיין. תורת היחסות הכללית של איינשטיין אומרת לנו שכל צורה של אנרגיה מייצרת מסה, כפי שהסברנו מקודם. המסה הזו נוצרת באופן מוחלט לאור רמת אנרגיה. מה שחשוב ביצירת מסה הוא האנרגיה המוחלטת, ולא כמה אנרגיה יש לנו יחסית לרמת אפס האנרגיה. אנרגיית הוואקום אמורה לייצר אפקט כבידתי. אפקט כבידתי עצום. זה אומר שהיקום אמור להתפשט בצורה מואצת. את זה אנחנו כבר יודעים, ובילינו המון פרקים בניסיונות להסביר את האפקט הכבידתי של האנרגיה האפלה על הגיאומטריה של היקום. האפקט הכבידתי העצום והלחץ העצום של הוואקום פשוט לא מסתדר עם הממצאים האמפיריים. אז יש לנו בעיה. זוהי קטסטרופת הוואקום הרי, שדיברנו עליה קודם. אבל יש פתרון. סוג של פתרון. אני לא יודע אם אתם תאהבו את הפתרון הזה, אבל אני הולך להציג אותו בכל מקרה. אם לכל שדה יכולות להיות רמות אנרגיה או תדרים חזקים מאוד, אולי יש שדות שיכולות להיות להן רמות אנרגיה שליליות, תדר שלילי, נמוך מאפס. השילוב של שניהם יבטל אותם, מה שישאיר לנו מעט מאוד אנרגיה. זה יכול להסביר את האנרגיה האפלה כפי שנמדדה במדדים אמפיריים. בשביל זה אנחנו צריכים הרחבה למודל הסטנדרטי של מכניקת הקוונטים. אנחנו צריכים שלכל שדה, לכל חלקיק, יהיה שדה פנטום, שדה שלילי, שדה מראה, שמתנהג בדיוק הפוך ממנו. זוהי תיאוריית הסופרסימטריה. אנחנו נדבר על זה בפרקים על תורת המיתרים, אבל חשוב להבין שסופרסימטריה לא נמדדה ולא נמצאה עדיין. אבל סמכו על הרבה מדענים שהם מאוד מנסים. עכשיו, יש כמה רמות של סופרסימטריה. אם יש לנו סופרסימטריה של הכוח האלקטרומגנטי והכוח הגרעיני החלש, אנחנו יכולים להוריד את אנרגיית הוואקום מ-10 בחזקת 112 ל-10 בחזקת 47 הרץ בסנטימטר מעוקב. זה לא רע. אם סופרסימטריה אפילו חזקה יותר, אפשר לבטל את האנרגיה של הוואקום לאפס. אבל רגע, לא, אנחנו לא רוצים אפס, לא טוב אפס, תוציא אפס. בשנות ה-90 הרי גילינו את האנרגיה האפלה. התפשטות היקום מואצת, בדיוק כפי שהיינו מצפים, מאנרגיית וואקום גבוהה מאפס, מה שאפשר מדידה אמפירית של אנרגיית הוואקום. 1 חלקי 100 מיליון ארג לסנטימטר מעוקב. זאת אומרת שאין סימטריה מושלמת, אז יש משהו אחר. סופרסימטריה מנבט אנרגיית וקום של 0 בדיוק, בגלל הביטולים. התוצאה, אנרגיה אפלה שווה ל-0. אבל מעט מאוד אנרגיית וקום? מה יכול להסביר שהאנרגיה האפלה היא לא אפס, אלא קצת 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 יותר מאפס? למה שזה יצא ככה? איך אפשר להסביר את הטירוף הזה? אנחנו צריכים פתרון כלשהו. הפתרון הזה מכונה fine tuning. תדרים קיצוניים מאוד, חיוביים ושליליים, יבטלו אחד את השני עד לרמות מזריות של אנרגיית נטו, שקרובה לאפס. אבל ברמה זהירה של 1 חלקי 100 מיליון, הם לא יבטלו אחד את השני. זה נשמע מוזר. למה שמשהו יהיה כל כך קרוב לאפס ולא אפס בדיוק? יש פתרון. יש פתרון. הפתרון האנתרופי. אבל הוא פתרון פילוסופי ולא פיזיקלי. לפי הפתרון האנתרופי, אנחנו חיים ביקום מאוד 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 נדיר. ביקום שלנו, השדות הקוונטים הבסיסיים מבטלים אחד את השני, עד לרמה זהירה מאוד, אבל לא לאפס. הביטולים האלו מאפשרים יקום המאפשר חיים, בו יכולים להתפתח אלברט איינשטיינים שיכולים למדוד את היקום הזה. ביקומים אחרים, הערכים האלו לא התבטלו. אין שם אלברט איינשטיין, ואין מי שימדוד אנרגיית וקום השווה לאפס, או לכמעט אינסוף. שוב, זה פתרון פילוסופי, לא פיזיקלי. אני אישית מעדיף לחשוב שההתקדמות בתיאוריה הפיזיקלית תפתור את הקטסטרופה הזו, שהיא בעיה פתוחה במדע, מבלי שנצטרך להשתמש בעיקרון האנתרופי. העיקרון האנתרופי הוא קצת צ'יט קוד, אני לא רוצה להשתמש בו. עכשיו, יש בעיקרון האנתרופי המון בעיות, והוא כיף לדבר עליו, ואנחנו נקדיש לו פרקים ספציפיים. אבל בסוף, השימוש בו גורם לי קצת לזוז בחוסר נוחות בכיסא. זה פתרון פילוסופי מדי, פתרון פשטני מדי, ולי אישית מרגיש שהוא לא באמת מדע, כי אי אפשר להוכיח שהוא נכון, או לפסול אותו באמצעות ניסוי. לפחות לא כרגע. אז מה גורם לקטסטרופה של הוואקום? מה גורם להבדל העצום בין הערכים שנצפים באופן אמפירי לבין אלו שמחושבים באופן תיאורטי? אנחנו פשוט לא יודעים. אף אחד לא יודע. מי שיגלה את זה יזכה בפרס נובל, וככל הנראה, לדעתי לפחות, יצעיד את הפיזיקה המון המון קדימה. הבנה של מה קורה בדיוק בוואקום, בכלום ובשום דבר. זה מעניין. הוואקום הזה הוא בכל מקום שיש ביקום, ונראה שהוא מאיץ את ההתפשטות שלו. יהיה מעניין מאוד לצלול לתוך זה. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק בקצרה. אז היום בעצם דיברנו על הפרק השני מתוך שלושה לגבי אנרגיה אפלה. דיברנו על זה בפרק הקודם שאין דבר כזה באמת אפס מוחלט. היום הסתכלנו אשכרה על מה קורה בוואקום עצמו, וראינו שאם יש שם חלקיקים וירטואליים, אמורה להיות להם מסה מסוימת ולחץ מסוים. הפרק הזה התמקד בזה שלא רק שאמור להיות שם לחץ או אנרגיה מסוימים, הם אמורים להיות אדירים, הרבה 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 יותר חזקים מאנרגיה אפלה, במאות סדרי גודל. זה משהו, הפרש עצום. הפער הזה בין התצפית שמראה אנרגיה אפלה מאוד חלשה לתיאוריה שמנבט אנרגיה אפלה מאוד 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 חזקה, הפער הזה שכרגע אין לו פתרון נקרא הקטסטרופה של הוואקום. כי זה באמת קטסטרופה, זה פער עצום. אין לנו הסבר מושלם לזה או הסבר בכלל לזה, ומי מכם שיפתור את זה כנראה שיקבל פרס נובל. בפרק הבא, פרק האחרון שלנו על אנרגיה אפלה, אנחנו הולכים לשאול, האם אולי החורים השחורים, דווקא חורים שחורים, יכולים לעזור לנו לפתור את הקטסטרופה הזו? מה אפשר ללמוד מהם, מההתנהגות ליד הוואקום שלהם, של החורים השחורים, מהוואקום שמקיף את החורים השחורים, מה אפשר ללמוד שם? ואיך זה משפיע על מצב אפס האנרגיה, עליו דיברנו עד כה? תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, הפיזיקה, אנרגיה אפלה, חורים שחורים ועוד ועוד לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים עבורכם חינם בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, כל מקום. מאוד יעזור אם אהבתם את הפרק הזה ופרקים אחרים, שתיכנסו לספוטיפיי ולאפל פודקאסט ותדרגו בחמישה כוכבים. אם ממש אהבתם, כנסו לעמוד הפייסבוק, תעשו לנו לייק ותכתבו לנו גם איזה ביקורת נחמדה. אם יש שאלות, הערות, ביקורות, יש לכם את המייל של הפודקאסט בנוט של הפרק, מוזמנים ליצור קשר איתי ואשמח לענות על הכל. הפודקאסטים האלו לוקחים לי כמה שעות או עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, ויחד עם זאת הם מונגשים עבורכם חינם ובאמת מתוך רצון להגיע אליכם ולסייע לכם ללמוד על היקום. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם חברים, משפחה, חלקיקים וירטואליים, אנרגיה אפלה. שתפו עם כמה שיותר. ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.